האימות הגדול
פרק 22 הנבואות מתגשמות. כאשר חלף המועד שבו ציפו לראשונה לשיבת היעדון, האביב של שנת 1844, המאמינים שציפו באמונה לביאתו שקו לזמן מה בספקות ובחוסר ודאות. בעוד שהעולם ראה בהם אנשים מובסים שהאמינו באשליות, הם המשיכו לשוב את נחמתם מדבר אדוני. רבים מהם המשיכו להתעמק מכתבי הקודש, לבחון מחדש את ההוכחות לאמונתם, וללמוד בתשומת לב את הנבואות, כדי לרכוש תובנות רבות יותר. עדותם של כתבי הקודש, המאששים את עמדתם, היו ברורים ופסקניים. אותות שלא ניתן היה לטעות בהם, הצביעו על ביאת המשיח הממשמשת ובאה. ברכת אדוני המיוחדת, שהתבטא הם בחזרה בתשובה של החוטאים, והם בתחייה הרוחנית שהתעוררה מקרב המשיחיים, העידה כי המסר היה מאלוהים. ועל אף שהמאמינים התקשו להסביר את אכזבתם, הם היו סמוכים ובטוחים שאדוני ינחה אותם בחוויה שעברה עליהם. הלימוד וההנחיות שהם קיבלו עתה, שהתבססו על נבואות שהעידו לטעמם על מועד ביאת המשיח השנייה, הותאמו לחוסר הוודאות והמתח שהיו שרויים בו, ועודדו אותם להמשיך להמתין באורך רוח ולדבוק באמונה שמה שנבצר עתה מבינתם התבהר להם בשעה היהודה. בין הנבואות הללו הייתה נבואת חבקוק. על משמרתי האמודה, והתייצבה על מצור, והצפה לראות מה ידבר בי ומה השיב על תוכחתי. ויהנני אדוני ויומר, כתוב חזון ובהר על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. כי הוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. הנה הופלה, לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק ב' 1-4. כבר בשנת 1842, ההנחיה שניתנה בנבואה זו, טוב חזון, ובהר על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. העניקה השראה לצ'רלס פיץ' להכין טבלה נבואית הממחישה את חזיונות ספר דניאל וספר ההתגלות. פרסום הטבלה נחשב כהתגשמות הצו שניתן לחבקוק. ואולם, איש לא שם לב אז לעיכוב הברור בהתגשמות החזון. פרק זמן של ציפייה שצוים בנבואה זו. אחרי האכזבה, לבשה הפסקה הבאה מן הכתובים חשיבות רבה. כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר, וצדיק באמונתו יחיה. חלק מנבואת יחזקאל, שימש אף הוא כמקור לעוצמה ונחמה למאמינים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל לאמור? יהרכו הימים והבד כל חזון? לכן, אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, קרבו הימים ודבר כל חזון. כי לא יהיה עוד כל חזון שווא ומקסם חלק בתוך בית ישראל. כי אני אדוני, אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה. אדבר דבר והסיתיו, נהום אדוני אלוהים. בן אדם, הנה בית ישראל אומרים, החזון אשר הוא חוזה לימים רבים ולעיתים רחוקות וניבא. לכן, אמור עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, לא תימשך עוד כל דבריי אשר אדבר דבר ויעשה, נהום אדוני אלוהים. יחזקאל י' ב' 21 עד 25, 27, 28. הממתינים לשיבת המשיח, סמכו. בעודם מאמינים שאלוהים, היודע את האחרית מן הראשית, הביט לאורך הדורות, חזה באכזבתם והעניק להם מילות עידוד ותקווה. אלמלא קרו פסוקים אלה בכתבי הקודש, שהעיצו בהם להמתין באורך רוח ולשים מאהבם בדבר אדוני, אמונתם הייתה הוזלת בשעת המבחן הזו. משל עשר ההלמות בפרק כ"ה בבשורת מתי, פו ממחיש את חווייתם של האדוונטיסטים. בפרק זה, בתשובה לשאלת תלמידיו, בנוגע להוט שיעיד על שיבתו ועל קץ העולם, ציין המשיח אחדים מן האירועים החשובים ביותר בתולדות העולם והקהילה המשיחית, מביאתו הראשונה עד ביאתו השנייה, דהיינו, חורבן ירושלים. הצרה הגדולה שתיפול על הקהילה המשיחית מידיהם של רודפיה ההליליים והקתוליים. השחת השמש והירח ונפילת הכוכבים מן השמיים. לאחר מכן, הוא דיבר על ביאת מלכותו וסיפר את המשל על שני סוגי העבדים שהמתינו לבואו. פרק כ"ה פותח במילים, אז תדמה מלכות השמיים לעשר עלמות, אשר לקחו את מנורותיהן ויצאו לקראת החתן. כאן מוצגת הקהילה המשיחית הקדומה, שצוינה בסוף פרק כ"ד. במשל זה, חוויותיהן של ההלמות הממתינות, מומחשות באמצעות אירועי ההתכוננות לחתונה, שהיו נהוגים בישראל הקדומה. אז תדמה מלכות השמיים לעשר עלמות, אשר לקחו את מנורותיהן ויצאו לקראת החתן. חמש מהן היו כסילות וחמש היו נבונות, שכן הכסילות לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן, אבל הנבונות לקחו שמן בכליהן יחד עם מנורותיהן. כיוון שהתמהמה החתן, נמנמו כולן ונרדמו. בחצות הלילה נשמעה קריאה, הנה החתן, צנה לקראתו. מתי כ"ה 1-6. ביאת המשיח, שהוכרזה בבשורת המלאך הראשון, פורשה כי מייצגת את ביאת החתן. הרפורמציה הנרחבת, שהתעוררה בעקבות ההכרזה על ביאת המשיח, הממשמשת ובאה, השיקה ליציאתן של ההלמות לקראת החתן. במשל זה, בבשורת מתי, מיוצגים שני סוגי מאמינים. הכל נטלו את מנורותיהם, כתבי הקודש, ויצאו להורם כדי לפגוש את החתן. ואולם, בשעה שההלמות, הכסילות, לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן, ההלמות הנבונות לקחו שמן בכליהן יחד עם מנורותיהן. המאמינים שההלמות הנבונות מייצגות אותם, קיבלו את חסד אדוני, ואת ההתחדשות והגבורה המהירה של רוח הקודש, אשר הפכה את דבר אדוני נר לרגלם והור לנתיבם. הם למדו את כתבי הקודש מתוך יראת אדוני, כדי לעמוד על האמת, השתדלו בלעת לטהר את ליבם וחייהם. הם זכו לחוויה אישית, ונחלו אמונה שלמה בדברו, ששום אכזבות ועיכובים לא יוכלו למוטט. מאמינים אחרים לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן. הם נהגו בבזיזות. פחדיהם התעוררו בעקבות המסר הרציני ששמעו. אך הם הסתמכו על אמונת אחיהם והסתפקו בהור המהבב של רגשותיהם החיוביים ללא הבנה מלאה של האמת, ומבלי שיתחולל בליבם שינוי אמיתי בעזרת חסד אדוני. הם יצאו לפגוש את האדון בהודם חדורי תקווה מן הסיכוי לזכות בגמול מיידי, אך הם לא היו מוכנים להיכוב האכזבה. כאשר הגיעו הקשיים והמבחנים, התעממה אמונתם ונרותיהם קבעו. כיוון שהתמהמה החתן, נמנמו כולן ונרדמו. התמהמהות החתן מייצגת את חלוף הזמן במועד שבו ציפו המאמינים לשיבת האדון, את האכזבה שהם נחלו ואת העיכוב שהתרחש למראית עין. בפרק זמן זה של אי ודאות, העניין בביאת המשיח, ששילב את הלב השטחי והחצוי, החל לדוח במהרה, והמאמצים חדלו. אך אלה, שאמונתם התבססה על בקיאותם בכתבי הקודש, ניצבו על סלע איתן, שגלי האכזבות לא יכלו לסחוף. נמנמו כולן ונרדמו. סוג אחד של מאמינים, שהננים והדישים, זנח את האמונה. ואילו הסוג השני, המתין באורך רוח עד שיינתן אור גדול יותר. ואולם, בליל הניסיון הזה, דומה שגם המאמינים מן הסוג הזה איבדו במידת מה את להטם ומסירותם. חצויי הלב לא יכלו עוד להסתמך על אמונת החיים. כל אחד חייב לעמוד בכוחות עצמו או ליפול בגפו. בהרך באותה התקופה התעוררה קנאות דתית. אנשים שהתאמרו להאמין בדבקות במסר השמימי, מעשו בדבר אדוני בטענה שהוא מהווה מדריך לא מהימן. טענו שרוח הקודש מנחה אותם, והחלו להישלט כליל בידי רגשותיהם, רעיונותיהם ושגיונותיהם. היו אנשים שהפגינו להט וקנאות עיוורת, אשר הוקיעו כל אדם שלא צידד בדרכם. רעיונותיהם ומנהגיהם הפנאטיים לא זכו להאהדה מן החלק ההרי של האדוונטיסטים. ואף על פי כן, הם המיתו קלון על תכלית האמת. בעזרת אמצעי זה, ניסה השטן לסכל ולהשמיד את מלאכת אדוני. התנועה האדוונטיסטית ריגשה והוררה אנשים רבים. אלפי חוטאים חזרו בתשובה, ומאמינים מסורים הקדישו עצמם למלאכת ביסור האמת, אפילו בתקופת ההתמהמהות. שר הרשע החל לאבד את נתיניו, וכדי להמיט קלון על תכלית האל, הוא ניסה להוליך שולל את האנשים שהתיימרו לדבוק באמונה, והובילם לרעיונות ולמעשים קיצוניים. או אז עמדו סוכניו, מוכנים ומזומנים להעלות על כל טעות, כל כישלון, כל מעשה לא ראוי, לנפנף בהם לפני בני האדם ולהציגם באור הקיצוני ביותר. וזאת כדי להפוך את האדוונטיסטים ואת אמונתם מושמצים וסנועים. וכך, ככל שיעלה בידו לגרום לאנשים רבים יותר להציר על אמונתם בביאת המשיח השנייה בעודו מושל בליבם, כך יתרבו היתרונות שישיג כאשר יסב את תשומת הלב הציבורית אליהם כמי שמייצגים את גוף המשיח. השטן הוא סותן אחינו, ורוחו היא זו שמעוררת את בני האדם לחפש טעויות ופגמים באנשי אדוני ולהציגם לעיני כל, תוך התעלמות מוחלטת ממעשיהם הטובים. הוא תמיד פועל כאשר אלוהים פועל למען גאולת הנשמות. כשבני האלוהים באים לאדוני כדי להציג עצמם לפניו, השטן נוהג להתלוות אליהם. בכל דחייה רוחנית הוא מוכן ומזומן לעורר אנשים שליבם אינו טהור ונפשם אינה מאוזנת. כאשר הם מקבלים כמה המיתות ומשיגים עמדה בקרב המאמינים, הוא פועל דרכם כדי להחדיר לקהילה תורות שקר שיוליכו שולל את המאמינים שהינם עומדים על המשמר. התחברות עם חסידי אדוני, אפילו השתתפות בתפילה בציבור ובסעודת האדון, אינן ערובה לכך שאדם הוא מאמין אמיתי. השטן נוהג להשתתף במפגשים הקדושים ביותר, בדמותם של מאמינים שבכוחו להשתמש בהם כסוכניו. שר הרשע נאבק על כל פיסת אדמה שעליה מתקדמים חסידי אדוני, במסעם אל העיר השמימית. בכל תולדות הקהילה המשיחית, מעולם לא התבצעה רפורמציה על מי מנוחות. מכשולים גדולים עמדו תמיד בדרכה. כך קרה בימיו של שאול השליח. בכל פעם שהשליח יסד קהילה, היו כמה אנשים שהצירו על קבלת האמונה, אך החדירו לקהילה תורות כפירה, שהילו היו מתקבלות, הן היו מחבות לבסוף את התשוקה לאמת. גם לותר סבל מבוכה רבה ומצוקה רבה בהתנהגותם של מאמינים פנאטים שטענו כי אלוהים דיבר אליהם ישירות, ולפיכך הציגו את רעיונותיהם והשקפותיהם כנהלים על עדות כתבי הקודש. אנשים רבים שהיו חלשים באמונה וחסרי ניסיון, אך בעלי ביטחון עצמי, ושאהבו לשמוע רעיונות חדשים ולהפיצם, הלכו שולל אחר תורות השקר של המורים החדשים, וחברו לסוכני השטן במלאכת הריסת מלאכת התיקון שעשה לותר בהשראת אדוני. בני הזוג וסלי ומאמינים אחרים שבירכו את העולם באמצעות המופת והאמונה שלהם, נתקלו על כל צעד ושעל בתחבולות השטן, שדחף אנשים קנאים, לא יציבים ולא תיאורים לקנאות דתית, לפעמים מתונה ולפעמים קיצוני. ויליהם מילר לא תמך בהשפעות כאלה שהובילו לקנאות. הוא הכריז פה אחד עם לותר, כי יש לבחון כל תורה וכל רוח בעזרת דבר אדוני. לשטן, אמר מילר, יש כוח עצום על מוחם וליבם של כמה אנשים בימינו. כיצד נדע איזו רוח מפעילה אותם? כתבי הקודש מעניקים לנו את התשובה. בפירותיהם תכירו אותם. רוחות רבות מנשבות בעולם. אנו מצווים לבחון את הרוחות. רוח שאינה מעוררת אותנו לחיות בעולם, בצלילות דעת, בצדקה, בטהרה וביראת אדוני, אינה רוח המשיח. אני משוכנע יותר ויותר שלשטן יש יד בתנועות המטורפות האלה. רבים בקרבנו, המתיימרים להיות טהורים וקדושים, הולכים בעקבות מסורות אנושיות. מסתבר שהם בורים לגבי האמת, בדיוק כמו אנשים שאינם מעלים טענות יומרניות כאלה. רוח השקר מרחיקה אותנו מן האמת, ואילו רוח אדוני מובילה אותנו אל האמת. אך אם תשאלו, מה בדבר אדם המאמין בשקר וסבור כי האמת בידו? תשובתנו היא, רוח אדוני ודבר אדוני תמימי דהים הם. כאשר אדם בוחן את ליבו להורו של דבר אדוני, הוא מגלה שאופיו והתנהגותו עולים בקנה אחד עם דבר אדוני כולו. הוא יכול להיות סמוך ובטוח שהוא דבוק באמת. אך כאשר הוא מגלה כי הרוח המובילה אותו אינה עולה בקנה אחד עם המגמה והצביון הכללי של תורת אדוני או דבר אדוני, או אז עליו לצעוד במשנה זהירות, שמה ייפול במלכודת השטן. לעתים קרובות, השגתי הוכחה חותכת יותר לחסידות וקדושה ממבט יוקד, לחי רטובה או כל חנוק, מאשר מכל הרעש וההמולה בעולם הנוצרי. בתקופת הרפורמציה, אויביה תלו את כל הרעות החולות שנבעו מן הקנאות הדתית באנשים שפעלו בלהט נגד קנאות דתית. מתנגדי התנועה האדוונטיסטית נהגו בדרך דומה. הם לא הסתפקו בסילוף ובהגזמת טעויותיהם של מאמינים קיצוניים ופנאטיים, אלא הפיצו שמועות כוזבות, שלא היה בהן שמץ של אמת. אנשים אלה פעלו מתוך שנאה ודעה קדומה, שלוותה מופרעה מן ההכרזה שרגלי המושיע בפתח. בסתר ליבם הם חששו שמה הדבר יתברר כהמת, אך קיוו שיתבדו. זה היה המניע הסודי למאבקם באדבנטיסטים ובאמונתם. העובדה שקומץ מאמינים פנאטיים התגנבו לשורות האדבנטיסטים אינה סיבה מספקת לקבוע שהתנועה כולה והייתה מאלוהים, בדיוק כשם שנוכחותם של מאמינים פנאטיים או מורי שקר בקהילה בימי שאול, השליח, או בימי לותר, לא הייתה סיבה מספקת לגנות את פועלם של שליחים אלה. מן הראוי שחסידי אדוני יתעוררו משנתם, יתחילו לחולל בלהט תשובה המונית ותיקון דתי, להתעמק בכתבי הקודש כדי ללמוד את האמת הגלומה בישוע המשיח, להתקדש ולהתמסר לאדוני בכל ליבם ומעודם, או אז לא יחסרו שפע של ראיות לפעילותו ולהירנותו של השטן. הוא יפגין את מלוא כוחו כאשר ישתמש בכל תחבולותיו והטיותיו, ויזמן לעזרתו את המלאכים השרים למרותו, ששר חינם בעיני אדוני. לא הייתה זו ההכרזה על שיבת המשיח השנייה שעוררה מחלוקת, פילוג וקנאות דתית. בעיות אלה החלו בקיץ של שנת 1844, כשהאדבנטיסטים היו שרויים בבלבול, מבוכה וספיקות בקשר לעמדתם האמיתית. בשורת המלאך הראשון והקריאה שנשמעה בחצות הלילה נטו מטבען לדכא קנאות דתית ומחלוקת. המאמינים שהשתייכו לתנועות קדושות אלה היו תמימי דהים. לבבותיהם רחשו אהבה איש לרעהו, וכמובן לישוע, שאותו ייחלו לראות במהרה. הם דבקו באמונה אחת ובתקווה מבורכת אחת, שרוממו אותם מעל כל ההשפעות האנושיות, והוכחו כמגן מפני מתקפות השטן. כיוון שהתמהמה החתן, נמנמו כולן ונרדמו. בחצות הלילה נשמעה קריאה, הנה החתן, צאנה לקראתו. אז התעוררו ההלמות ההן והכינו את מנורותיהן. מתי קפי 5-7. בקיץ ששנת 1844, במחצית הדרך בין המועד שסברו תחילה, שיחתום את 2300 הימים, לבין הסתיו של אותה שנה, שתוארך בשלב מאוחר יותר, לפי חישובה מחדש, הוצר המסר, תבוא וכלשונו של דבר אדוני, הנה החתן. הדבר שהוביל לכינון התנועה ההנדרטיסטית, היה הגילוי שהצו שנתן המלך התרששתה לשיקום ירושלים, שנוסר בראשית תקופת 2300 הימים, יצא לפועל בסתיו בשנת 457 לספירה, ולא בראשית השנה, כפי שסברו מלכתחילה. כאשר מחשבים את מניין השנים מסתיו של שנת 457, מגלים ש-2300 השנים מסתיימות בסתיו ששנת 1844. טיעונים שהסתמכו על סמלי התנ"ך הצביעו אף הם על הסתיו שבו התרחש האירוע שיוצג בטיהור המקדש. דבר זה הובא מפורשות כאשר תשומת הלב הוסבה לאופן התגשמותם של סמלי התנ"ך המיוחסים לביאת המשיח הראשונה. זבח שה הפסח סימל את מות המשיח כקורבן תמורה. שאול השליח אומר, שהרי נזבח שה הפסח שלנו המשיח. קורינתים א' ה' 7. אלומת ביקורי השעורים, המכונה מנחת ההומר או עומר התנופה, שהומפה בחג הפסח לפני אדוני, סימלה את תחיית המשיח. שאול השליח אומר בקשר לתחיית האדון וחסידיו, המשיח אשר קם מן המתים הוא ביקורי כל ישני עפר. במשיח הכל יחיו. הראשון הוא המשיח, אחרי כן בבואו השייכים למשיח. קורניתים א', ט"ו, 20, 21, 23. בדומה לאלומת העומר, ביקורי שיבולי השעורים שנאספו בראשית הקציר. המשיח הוא פרי הביקורים בקציר הגאולים הנצחי. כאשר בעת תחיית המתים, יאספו גאולי אדוני אל הסם אדוני. סמלים אלה התגשמו לא רק בהירועים שהם סמלו, אלא גם במועדם. בחודש הראשון, ב-14 לחודש. בלוח השנה העברי בישראל הקדומה. בדיוק ביום ובחודש, שבהם במשך מאות בשנים נשחט זבח הפסח, המשיח. אחרי שסעד את סעודת הפסח בחברת תלמידיו, כונן את סעודת החג ההמורה להנציח את מותו כשה האלוהים הנושא חטאת העולם. בלילה ההוא נאסר ישוע בידי רשעים כדי שיצלב וישחט. בדומה לסמל של מנחת העומר, קם אדוננו לתחייה ביום השלישי כביקורי כל ישני עפר. קורניתים א', ט"ו 20. דוגמה ומופת לכל הצדיקים שיקומו לתחייה. בגופם הנחות ישתנה וידמה לגופו היעדור כבוד. אל הפיליפים ג' 21. בדומה, הסמלים המיוחסים לביאת המשיח השנייה חייבים להתגשם במועד שצוין בעבודת המקדש הסמלי. על פי תורת משה, טיהור המקדש, או יום הכיפורים הגדול והנורא, צוין בעשירי לחודש השביעי, ויקרא ט"ז 29-34. ביום זה כיפר הכהן הגדול על חטאי כל עם ישראל, והסיר את חטאיהם מן המקדש. לאחר מכן הוא בירך את העם. לכן האמינו המשיחיים שהמשיח, הכהן הגדול העליון שלנו, יבוא לטהר את העולם באמצעות השמדת החטאים והחוטאים, לברך את חסידיו המייחלים לבואו ולהנחילם חיי נצח. היום העשירי בחודש השביעי, מועד טיהור המקדש, שבשנת 1844 נפל על ה-22 באוקטובר. נחשב ליום שיבת האדון. חישוב זה עלה בקנה אחד עם ההוכחות שהעידו על סיום 2300 השנים בסתיו. המסקנה נראתה מוצקה והחלטית. ממשל ההלמות הנבונות והכסילות בפרק כ"ה בבשורת מדי. לאחר פרק הזמן שבו ההלמות חיכו ונרדמו, מגיע החתן. אירוע זה תהם את הטיעונים שהוצגו להיל, הן על סמך הנבואות והן על סמך הסמלים. טיעונים אלה נראו מוצקים ומשכנעים, דבר שאישש את אמיתותם. בחצות הלילה הוכרזה הבשורה על ביאת החתן בידי אלפי מאמינים. התנועה סחפה את המדינה גל גוהה. היא עברה מהיר להיר, מכפר לכפר, והגיעה למקומות הנידחים ביותר, עד שכל חסידי אדוני שציפו לשובו תוררו. הקנאות הדתית התמוססה לשם הבשורה המרנינה. יכפור הנמס בקרני השמש להד שחר. המאמינים חזו בהתפוגגותם של ספיקות ומבוכות, ותקווה והומץ שבו לפיהם בלבבותיהם. מלאכת הביסור נעשתה ללא הפרעה מצידם של אותם קיצוניים. הצצים תמיד כשמתעוררת התרגשות אנושית שהינה מרוסנת בעזרת כוחם המרסן של דבר אדוני ורוח הקודש. התחייה דמתה בצביונה לאותן תקופות של ענווה, חזרה בתשובה ושיבה אל אדוני של עם ישראל בעקבות התוכחות שקיבל מעבדי אדוני. היא נשאה את הצביון ומאפיינים שהעידו על מלאכת אדוני בכל דור ודור. לא נקרא בה התרוממות רוח רבה או שמחה רבה. עד הרבה, אנשים ערכו חשבון נפש נוקב, התוודו על חטאיהם ונטשו את אבלי העולם. נשמות מיוסרות נחשפו להתכונן למפגש עם אדוני. זה היה המסע שהעיק הליבן. תפילה מתמדת, התקדשות והתמסרות מלאה לאלוהים היו צו השעה. מילר אמר בקשר למלאכה זו, אין שמחה רבה מדי, שהרי שמחה כזו שמורה לעתיד לבוא, כשהשמיים והארץ יסוסו יחדיו בשמחה שהן לטהרה, במלוא הודם ותהילתם. לא נשמעות שום קריאות, גם אלה שמורות לקריאות הניצחון והשמחה שיבואו מן השמיים. הזמרים מחרישים וממתינים להצטרף למקהלת צבא השמיים. אין רגשות מנוגדים, הכל מאוחדים בלב אחד ובתכלית אחת. אדם אחר שהצטרף לתנועה, יהיד, היא עוררה בכל מקום חשבון נפש עמוק ונוקב ונמיכות רוח. היא הסיטה את הלב מאבלי העולם וגמלה אותו מאהבתו לעולם. היא השווה מחלוקות וריפה רגשות טינה, עוררה וידוי על חטא, גמלה לאנשים להישבר לפני אדוני, לחלות את פניו בחרטה ובלב שבור, ולהפציר בו בתחינות מקרב לב, להעניק להם מחילה ולקבלם. היא גרמה להשפלת הלב וקניית הנשמה בעוצמה שכמוה לא חזינו מעולם. כפי שהורה אדוני מפי הנביא יוהל, וכשהתקרב יום אדוני הגדול והנורא, על העם לשוב אל אדוני בכל ליבם, בצום ובבכי ובמספד, ולקרוע את לבבם, לא את בגדיהם. כפי שהבטיח אדוני בידי זכריה, הוא שפך על חסידיו רוח חן ותחנונים, והם הביטו אליו את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד. אוהז ירד אבל גדול על הארץ, ומחפשי אדוני יסרו את נפשם לפניו. מכל התחיות הרוחניות הגדולות, שהתעוררו מאז ימי השליחים, אף אחת מהן לא הייתה כה חפה מפגמים אנושיים ומתחבולות השטן, כמו זו שהתעוררה בסתיו 1844. אפילו כיום, מקץ כמעט חצי מאה, כל אלה שהשתתפו בתחייה וניצבו איתנים על בימת האמת, חשים עדיין בהשפעתה הקדושה של המלאכה המבורכת הזו, ומעידים שהיא נבעה מיד אדוני. כשנשמעה הקריאה, הנה החתן, צנה לקראתו, אז יתעוררו ההלמות שהמתינו לחתן והכינו את מנורותיה. המאמינים שהמתינו לשיבת אדונם למדו את דבר אדוני בעניין רב יותר מאי פעם. מלאכי השמיים נשלחו כדי לחזק את המאמינים שנחזבו והתייאשו, ולהכשירם לקבל את הבשורה. המלאכה לא התבצעה בחוכמת אנוש, אלא בגבורת אדוני. הראשונים ששמעו את הקריאה וצייתו, לא היו האנשים המוכשרים ביותר, ההנבים ביותר או המסורים ביותר. עיקרים עזבו את יבוליהם בשדות, ופועלים עזבו את כליהם, ויצאו בדמעות שמחה לבשר את מסר ההזרה. האנשים שעמדו בראש מלאכת הביסור, היו עתה בין האחרונים שהצטרפו התנועה האדוונטיסטית. רוב הכנסיות סגרו את שעריהן וסירבו לקבל את מסר האזהרה, ורבים ממקבלי האזהרה ניתקו את קשריהם איתן. ביד ההשגחה עלתה הכרזה זו בקנה אחד עם בשורת המלאך השני, ואדוני העצים את המלאכה. הבשורה, הנה החתן, לא הייתה סוגיה שנויה במחלוקת, שכן ההוכחות מכתבי הקודש היו ברורות וחותכות. היא הייתה חדורת עוצמה שטלטלה את הנשמה. לא היו ספקות, לא היו תהיות. בשעת כניסת הניצחון של המשיח לירושלים, המוני העם שעלו להיר הקודש, מכל קצווי הארץ, כדי לחגוג בה את חג הפסח, נהרו להר הזיתים והצטרפו לקהל שליווה את ישוע. וכשנדבקו בהתלהבות ובהשראה שפיימו בלב העם, הם הוסיפו את קולותיהם לקריאה ברוך הבא בשם אדוני. מתי כ"א 9. כך קרה גם ללא מאמינים שנהרו לאספות האדוונטיסטיות. חלקם מתוך סקרנות או סתם כדי ללעוג למאמינים. הם חשו בעוצמת המסר, הנה החתן, והשתכנעו. המאמינים באותם ימים היו חדורי אמונה שלימה, שהביאה מענה לתפילות. אמונה שידע להוקיר תמורה וגמול. כממטרי גשם על אדמה יבישה, ירדה רוח החסד על מחפשי האמת הלהוטים. אלה שציפו להתייצב במהרה, פנים אל פנים, מול גואלם, חשו שמחה קדושה, שהן מילים לתארה. גבורת רוח הקודש ריקחה, הכניעה והמסה לבבות, והעריפה את שפע ברכותיה על המאמינים הנאמנים. בזהירות, ברצינות ובהירת כבוד, התקרבו מקבלי המסר אל המועד שבו ייחלו לפגוש את אדוני. מדי בוקר הם חשו כי חובתם הראשונה הייתה להשש את ההוכחות שהעידו על היותם רצויים בעיני אדוני. לבבותיהם התאחדו כשהתפללו רבות איש עבור רעהו. הם הרבו להיפגש במקומות מבודדים כדי להתייחד עם אלוהים, וקולה של תפילת הפגעה ניסה השמיימה מן השדות והחורשות. הישוש על כך שהם נשאו חן בעיני המושיע היה נחוץ להם הרבה יותר מלחם חוקם. וכשהנן הגדיר את ליבם, הם לא שקטו ולא נחו עד שעלה בידם לסלקו. כשחשו בהדות פנימית עם חילת אדוני רבת החסד, הם נחשפו לחזות בפני גואלם, אהוב ליבם. אך שוב נכונה להם אכזבה. המועד המיוחל חלף עבר, ומושיעם לא הופיע. באמונה שלמה ובביטחון מלא, הם ציפו לבוהו, אך עתה הם הרגישו כמו מרים, תלמידת ישוע, שבאה אל קברו של המושיע, מצא אותו ריק וזעקה בבכי. לקחו את אדוני, והנני יודעת איפה הניחו אותו. יוחנן כף 13. תחושה של יראה ופחד. שמה נכון מסר ההזרה, שימשה לזמן מה כרסן לעולם הכופר. במרוצת הזמן, תחושת הפחד לא התפוגגה מיד. תחילה, הכופרים לא ההזו לשמוח להידם של המאוכזבים. אך כשלא נגלו שום אותות לזהמו של האל, הם התגברו על פחדיהם ושבו ללוג למאמינים ולגנותם. אנשים רבים שהצירו על אמונתם בשיבת האדון הקרובה, התכחשו לאמונתם. היו מאמינים שהיו כה בטוחים בשיבת האדון, שגאוותם נפגעה אנושות. והם רק רצו לברוח מן העולם ויחלו למותם. בדומה ליונה, הם התלוננו לאדוני ואמרו לו שהם בוחרים במוות על פני החיים. אנשים שביססו את אמונתם על השקפות הזולת ולא על דבר אדוני, היו עתה מוכנים ומזומנים באותה הלהיטות לשנות את השקפותיהם. המלגלגים גייסו לשורותיהם את החלשים והפחדנים, והכריזו פה אחד שאין יותר ממה לפחד או למה לצפות. המועד חלף, המשיח לא בא, והעולם ימשיך לנהוג כמנהגו לאורך אלפי שנים. המאמינים הרציניים, הנלווים, שהקריבו הכל למען המשיח, חשו בנוכחותו יותר מתמיד. הם האמינו שהם מסרו לעולם את אזהרתם האחרונה. ומשום שציפו במהרה להתקבל לחברת אדונם השמימי ומלאכי השמיים, הם פרשו מן הציבור, בעיקר מחברתם של אנשים שמיינו לקבל את מסר ההזרה. הם התפללו בכוונה רבה, בוא, אדון ישוע, בוא במהרה. אך הוא לא בא. המחשבה שעליהם לחזור לשגרת חייהם הרצופה קשיים, דאגות ובעיות, ובנוסף, לשאת את לגלוגיהם והערותיהם הפוגעניות של המלאגים, את הקשה מנסו. ונראתה להם כמבחן קשה ביותר לאמונתם ולאורך רוחם. ואולם, אכזבה זו לא הייתה מרה כמו זו שנחלו התלמידים בביאת המשיח הראשונה. כשישוע נכנס בניצחון אל ירושלים, חסידיו האמינו שהוא יעלה על כס דוד ויושיע את ישראל מכובשיה. בלבבות חדורי תקוות גדולות וציפיות שמחות, הם התחרו איש ברהיו, מי יפגין כבוד רב יותר למלכם. רבים מהם פרסו את בגדיהם כשטיח על האדמה, או נפנפו לפניו בכפות תמרים. בשמחה חדורת התלהבות, הם קידמוהו בברכה, בקריאת השמחה, הושענה לבן דוד. כשהפרושים, שזהמו על פרץ השמחה הזה, שתרד את שלוותם, ביקשו מישוע לגור בתלמידיו, הוא הישיב. אומר אני לכם, אם אלה ישתקו, ההבנים תזעקנה. לוקאס יוטט 40. הנבואות חייבות להתגשם. תלמידי המשיח הגשימו תכליתו של אלוהים, ואף על פי כן, הם נחלו אכזבה מרה. רק ימים ספורים חלפו, מאז שהם חזו במותו המייסר של המושיע, וטמנו את גופתו בקבר, כל ציפיותיהם נכזבו, כל תקוותיהם אפסו ומתו עם ישוע. עד שהאדון קם לתחייה ויצא כמנצח מן הקבר, הם לא הבינו שהכל נובע בנבואות, ושהמשיח היה צריך לסבול ולקום מן המתים. מעשי השליחים, י"ז 3. 500 שנים קודם לכן, הכריז אדוני מפי הנביא זכריה. גילי מהוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא. אני ורוכב על חמור, ועל עיר בן אתונות. זכריה ט.9. אילו הבינו התלמידים, שהמשיח עושה דרכו אל משפטו והוצאתו להורג, הם לא היו מסוגלים להגשים את הנבואה הזו. בדומה, מילר ועמיתיו הגשימו את הנבואה, ומסרו מסר שהנבואה ניבא את מסירותו לעולם. אך הם לא היו מסוגלים למסור אותו, אילו הבינו את הנבואות שניבאו את אכזבתם, ואילו הכריזו מסר אחר, שיבוסה לכל העמים לפני שיבת האדון. בשורותיהם של המלאך הראשון והשני בוסרו בשעה היהודה, ומילאו את התכלית שאדוני ייהד להן. העולם חיכה וציפה לכך שכאשר המועד יחלוף, המשיח לא יבוא, תזנח התורה שבה דגלה התנועה האדוונטיסטית. אך בהוד שמאמינים רבים, שנלחמו בפיתוי, נכנעו וויתרו על אמונתם, היו מאמינים שניצבו איתנים. הפירות שהתנועה האדוונטיסטית הניבה בזכות פועלה, רוח של ענווה וחשבון נפש, ויתור על אבלי העולם, שינוי הלב ואורחות החיים, העידו שהיא נבעה מאלוהים. האדוונטיסטים לא ההזו להתכחש לכך, שגבורת רוח הקודש איששה את הביסור על ביאת המשיח השנייה, ולא יכלו למצוא שום טעות בחישובים שהם ערכו לגבי התקופות הנבואיות. יריביהם המוכשרים ביותר לא הצליחו להפריך את שיטת הפרשנות הנבואית שלהם. האדוונטיסטים לא הסכימו לוותר, ללא הוכחות חותכות מכתבי הקודש, על השקפות שהגיעו אליהן מתוך התעמקות בכתבי הקודש, בלווי תפילה יוקדת. כששכלם מוהר על ידי רוח הקודש, ולבבם יקד בעוצמת גבורתה. הם סירבו לוותר על עמדות ודעות שעמדו בביקורות הנוקבות ביותר, שהציגו מתנגדיהם אמרים ביותר, מורי דת נודעים וחכמי העולם הזה, ששילבו כוחות וידיים ותרמו מחוכמתם, השכלתם וכושר הביטוי שלהם, ולהגו באותה המידה לנכבדים ולפשוטי העם בקרב האדנטיסטים. נכון, הם כשלו בתחזית המדויקת של האירוע המצופה, אך אפילו עובדה זו לא הצליחה לערער את אמונתם בדבר אדוני. כשיונה הנביא הכריז ברחובות נינווה שבתוך 40 יום תחרב נינווה, אדוני קיבל ברצון את השפלתם ותחינתם של אנשי נינווה, והאריך את תקופת המבחן שלהם. ואף על פי שהנבואה לא התגשמה, היא נשלחה בידי יונה מעת אדוני, ונינווה נבחנה על פי רצונו. האדוונטיסטים מאמינים שאדוני הדריך אותם כשם שהדריך את יונה, למסור את ההזרה על המשפט הממשמש ובא. הם הכריזו, ההזרה בחנה את ליבם שכל מי ששמרוע, ועוררה בו אהבה וכיסופים לביאת האדון. או שהיא עוררה שנאה לביאת המשיח, שלפעמים ניתן היה לחוש בה ולפעמים לא, אך אדוני ידע עליה. ההזרה הדוותה את קו הגבול, וזאת כדי שאלה שיבחנו את ליבם יוכלו לדעת באיזה צד הם הימצאו לכשיבוא האדון. האם הם יכריזו בשמחה, הנה אלוהינו, זה קיווינו לו ויושיענו, או שמא יזכו להרים ולסלעים, ויפצירו בהם ליפול עליהם כדי להסתירם מפני אדוני, היושב על כס מלכותו ומזהמו של שיא האלוהים. אנו מאמינים שאלוהים בחן בדרך זו את חסידיו. בחן את אמונתם כדי לברר אם יסוגו פישת המבחן מן המקום שבחפצו להנחילם. אם ירפו מן העולם הזה, יבטחו במלאכת אדוני דברו באמונה שלמה. רגשותיהם של אלה שעדיין האמינו, כי אדוני הנחה אותם בכל מה שעבר עליהם, הובעו בדבריו של ויליאם מילר. אילו היה עליי לחיות את חיי מחדש, עם אותה הוכחה שהייתה בידי אז, ולנהוג ביושרה עם אלוהים והאדם, הייתי פועל בדיוק כפי שפעל. מקווה אני שתיארתי את בגדיי מדם, מאשמת הנשמות. הנני מאמין כי שחררתי את עצמי כמיטב יכולתי מכל האשמה שהן תלו בי. איש אלוהים זה כתב, על אף שהתאכזבתי פעמיים, עדיין אינני מדוכדך או מיואש. תקוותי בביאת המשיח איתנה מתמיד. עשיתי רק את הדבר שהאמנתי, מקץ שנים רבות שבהן בחנתיו בכובד ראש ובצלילות הדעת, כי הוא חובתי הקדושה. אם תהיתי, נבע הדבר מתוך החמלה והאהבה שרכשתי להחי בני האדם, ומתוך אמונה לגבי החובה שלי לאלוהים. דבר אחד יודע אנוכי, עטפתי רק את מה שהאמנתי בו. יד אדוני שרתה עמי, וגבורתו נקרא במלאכה שביצעתי. ובטובה הרבה שצמחה ממנה. רבבות בני אדם, כך זה נראה, החלו ללמוד את כתבי הקודש בעקבות ההטפות בימינו. באמצעות כתבי הקודש, וכן בזכות אמונה בדמו המכפר של המשיח, הם התפייסו עם אדוני. מעולם לא התאמצתי להעלות חיוך על פניהם של בעלי הגאווה. מעולם לא פחדתי מזעפו של העולם. גם עכשיו לא אנסה לזכות בהעדתם, ולא אחרוג מגבולות תפקידי כדי לא להורר את צינתם. לעולם לא אפקיד את חיי בידיהם. לא ירתע בפחד, כך מקווה אני, שמא האבד את חיי. אם אלוהים בחסדו ובטובו, כך יצווה. אלוהים לא זנח את חסידיו. רוח קודשו עדיין שוכנת בקרבם של אנשים שלא מיירו להתכחש להור שקיבלו, ולהוקיע את התנועה האדוונטיסטית. האיגרת אל העברים מעניקה מילות עידוד והזרה לאלה שנבחנו והמשיכו להמתין בשעת משבר זו. אל תשליכו את ביטחונכם, אשר גדול שכרו, שהרי צריכים אתם לסבלנות, כדי לקבל את המובטח לאחר שתעשו את רצון אלוהים. כי עוד מעט קט והבא יבוא, ולא יאחר. צדיק באמונתו יחיה. והיא מסוג לא רצתה נפשי בו. אבל אנחנו איננו מן הנסוגים אלי הבדון. כי הם בני האמונה לשם ישועת הנפש. אל העברים י' 35-39. תוכחה זו ניתנה לקהילת המשיח באחרית הימים. הדבר עולה מן המילים המציינות את ביאת האדון הממשמשת ובאה. כי עוד מעט קט, והבא יבוא ולא יאחר. נרמז כאן מפורשות שיהיה היכוב לכאורה, שיראה כאילו המשיח מתמהמה. ההנחיה שניתנה כאן תהמה במיוחד את חווייתם של האדוונטיסטים בעת ההיא. המאמינים שההיגרת מתייחסת אליהם כאן נמצאו בסכנה של אובדן האמונה. הם עשו את רצון אדוני כאשר מילאו את הנחיית רוח קודשו ודברו, ועם זאת, נבצע מהם להבין את תכלית אדוני בחוויה שעברה עליהם, ולזהות את הדרך שנסללה לפניהם, לכן הם התפתו לפקפק בהנחיית אדוני, ולא היו משוכנעים שהוא באמת הנחה אותם. בעת ההיא, המילים צדיק באמונתו יחיה היו הולמות. כשהור בוהק זרח על נתיבם, בחצות הלילה, כאשר נשמעה הקריאה, הנה החתן, הם ראו את הנבואות החתומות, נפתחות ומתגשמות, ואת התגשמותם המהירה של ההוטות המהידים על ביאת המשיח הקרובה וצעדו לאורו. אך עתה, כשניצבו שכוחים בשל תקוותיהם שנחזבו, הם יכלו לעמוד בגאון רק בזכות אמונה באלוהים ובדברו. העולם להג להם, באומרו, הולכתם שולל. ותרו על אמונתכם, והכריזו כי התנועה האדוונטיסטית נבע מן השטן. אך דבר אדוני הכריז לגבי המאמינים, והיא מסוג לא רוצה נפשי בו. לוותר על האמונה כעת, ולכחש בגבורת רוח הקודש, שנלוותה לעזרה, ואומר, נסיגה אלי אבדון. האדוונטיסטים התעודדו מדבריו הנחושים של שאול השליח. אל תשליכו את ביטחונכם אשר גדול שכרו, שהרי צריכים אתם לסבלנות כדי לקבל את המובטח. כי עוד מעט קט והבא יבוא ולא יאחר. הדרך הבטוחה היחידה בעבורם הייתה לבטוח בהור שהם קיבלו מאדוני, לדבוק בהבטחותיו, להמשיך להתעמק בכתבי הקודש ולהמתין בסבלנות לקבלת אור נוסף.